ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, עסק זה לא דבר מסובך. המקום שבו אנחנו מדברים על כל מה שמעניין בעלי עסקים, כל מה שאנחנו צריכים לדעת כדי לפתח את העסק שלנו ואת עצמנו בצורה הטובה ביותר. והיום פרק אישי, 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 אולי הכי אישי, הכי חושפני, הכי אינטימי שהקלטתי, שדווקא לא בא לספר על הדברים הטובים שקרו לי, אלא דווקא על חצי שנה מאוד 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 מאתגרת שעברתי. והיום אני הולכת לשתף אתכם בתשע המתנות שקיבלתי מחצי שנה של התקפי חרדה. פרק מעניין וחשוב, פתיח ומתחילים. טוב, אז את הפרק הזה אני מקליטה לכם ב-21 באוגוסט 2023. וואו, רציתי להקליט את הפרק הזה כבר המון זמן, אבל כל פעם משהו התעכב, כל פעם משהו קרה, ואני חושבת שזה כמו תמיד סופר מדויק, דווקא היום, דווקא במין גם תאריך נומרולוגי כזה כליל וכיפי ונעים, גם ביום שאני מרגישה בו אולי הכי מאוזנת שהייתי בתקופה האחרונה, ושבאמת באמת יש לי מה לתת ומה לתרום ומה לשתף בפרק הזה ומה לספר לכם, ואני מקליטה אותו בעיקר כי חלק מהמהות של העסק שלי היא לעזור לכם לצלוח תקופות מאתגרות, ובכלל לעזור לאנשים. הרי מה זה בית ספר לעסקים ומה זה העסק שלי בכלל? הוא עוזר לכם להתמודד עם הדבר הזה שנקרא עסק ואיך לצלוח אותו בצורה טובה יותר. והנה אני מביאה לכם את אחת ההתמודדויות הכי מאתגרות שהיו לי, לדעתי הכי, הכי מאתגרת שהייתה לי, מאז שאני א' בעסק שלי, ב' מאז שאני מכירה את עצמי באופן כללי. וההתמודדות הזו היא התמודדות של חצי שנה של התקפי חרדה, שממש חוויתי בחצי שנה האחרונה, ממש עד לא מזמן, ואני אפילו לא אתיימר ואומר שאני לגמרי מאחורי זה, כי אחת המתנות שקיבלתי בתוך התהליך הזה, זאת בעצם הענווה, להבין שיש דברים שלוקחים זמן, יש דברים שהם גם יבואו ויחזרו וילכו ויחזרו כל פעם בעוצמות אחרות, יש דברים שאנחנו, כנראה זה השיעורים שלנו להתמודד איתם בחיים, וכל אתגר כזה מביא לנו עוד ועוד כלים להתמודד, ויאללה, בואו נתחיל בסיפור. אז 2022 הייתה שנה סופר טובה בשבילי, עוצמתית, חזקה, טובה, שנה שהגשמתי בה באמת, אני חושבת, את כל החלומות שלי העסקיים, האישיים, הרגשתי שאני על גג העולם, ושזהו, אני את שלי עשיתי. וואלה, אין לי יותר שאיפות כרגע בחיים. באמת הגעתי לאיזושהי נקודה שהרגשתי שאני, אני כאן, מה שנקרא, to serve, כדי לשרת את את העולם. אני השגתי את הדברים שאני רוצה להשיג, ובראש השנה הקודם, וזה מדהים שאנחנו מקליטים, אני מקליטה לכם את הפרק הזה עכשיו, כי אנחנו ממש אוטוטו לפני ראש השנה, שבועיים לפני ראש השנה הקרוב, ואני זוכרת את עצמי לפני ראש השנה הקודם, חוזרת מהמסע שלי בתאילנד, שזה גם היה הגשמה של חלום, ואומרת, וואו, אני לא יודעת מה אני רוצה לשנה הקרובה, אני באמת, כל מה שאני רוצה, זה לעזור לאנשים, זה לשרת את העולם, אני לא מרגישה שאני צריכה יותר, אני מרגישה שאני פה אך ורק כדי לתת, ואני נדהמת לפעמים עד כמה שיכולת המגנות שלי היא כל כך גבוהה, וכשאני אומרת יכולת המגנות שלי, אני מדברת על כולנו, אני חושבת שאנחנו לא מבינים עד כמה יכולות המגנות שלנו, והיכולת שלנו לבקש דברים ולקבל אותם, לא תמיד באריזות שאנחנו רוצים, אבל לקבל אותם ביג טיים, כמה העוצמה הזו היא חזקה, וכמה היכולת שלנו לתקשר עם היקום, עם הבורא, עם הכוחות הקוונטיים, באמת זה יכולת מטורפת, וזה מה שביקשתי לעצמי, אמרתי, אני רוצה לתת שפע לעולם, אני רוצה לעזור לאנשים להיות בחיבור יותר גבוה, וגם אחד מהדברים ששמתי לעצמי, בלוח החזון שיצרתי לעצמי, ביחד עם הלקוחות שלי במפגש קהילה, ממש בינואר האחרון, זה היה אחד הדברים ששמתי לעצמי, שם אחד המשפטים שגזרתי מתוך קטעי עיתון, שמאוד מאוד רציתי ככה להגשים, היה כתוב שם, לא לפחד מהפחד. אני באמת מישהי שכל החיים התמודדה עם פחדים. עכשיו, זה אולי שמע לכם מוזר ומצחיק, מה את, לירון, יש לך פחדים, את כל כך אמיצה ויש לך כל כך הרבה תעוזה? אבל יש לי אומץ ותעוזה במקומות שבהם אני חזקה. המקומות שבהם יש לי שליטה, המקומות שבהם אני מרגישה שבאמת בורחתי. והמקומות האלה הם המקומות של עבודה עם חומר, עבודה עם עם יכולת ליצור דברים, להכין דברים. כנראה שהחיים, לא כנראה, בטוח שהחיים לימדו אותי, וככל שאני, אתם יודעים, ככל שאנחנו מתנסים יותר במה שאנחנו גם יותר בטוחים בו, החיים לימדו אותי שלייצר דברים, לייצר יש מאין, אני מסוגלת. לייצר חומר, לייצר שפע, לייצר דברים שאני רוצה, אני מסוגלת, כבר הבנתי איך אני עושה את זה, וגם אם אני לא יודעת בדיוק איך, אז כנראה שאני אמצא את הדרך, ואני כבר יש לי מספיק ניסיון ומספיק יכולות ומספיק חוסן במקום הזה, וזה המקום הבטוח שלי. אבל במקומות שבהם אני לא בטוחה, במקומות שבהם אני מרגישה עדיין חלשה או שאין לי שם שליטה, וזה הרבה פעמים, אצלי לפחות זה יושב על המקומות הפיזיים, שאולי יקרה לי משהו, שאולי יקלעו אותי באיזשהו מקום, יש לי המון המון פחד מלהיות בכלא, כאילו זאת אומרת, הערך הזה של חופש הוא מאוד מאוד חשוב לי. במקומות שאולי ימנעו ממני לעשות את הדברים שאני אוהבת, שיקחו לי את כל מה שאני יודעת, אלה המקומות שבהם יש בי פחד מאוד מאוד גדול, והמון המון המון פעמים זה יושבת לי על המקום הפיזי, יש לי פחד שלא יהיה לי אוויר, שאני לא אוכל לנשום, שאני לא יהיה לי איך להציל את עצמי, שאני אהיה במקום שאני לא אוכל לצאת ממנו. סיפרתי ושיתפתי לא מעט על הקלסטרופוביה שפיתחתי לאורך השנים וגם בתור ילדה. הייתי ממש מפחדת ממקומות סגורים, ממקומות חשוכים שאני לא רואה את היציאה או איך אני יוצאת מכאן. איפה זה בא לידי ביטוי? בכל מיני, בקולנוע תמיד הייתי מחפשת את התאורה ואיך יוצאים. יש לי זיכרון מאוד מאוד חזק שאתם זוכרים שהיינו ילדים שהיה את הלייזר קווסט, קראו לזה, היום קוראים לזה לייזר טאג, יש לזה כל הזמן, כל מיני שמות. זה כזה מין מבוא חשוך כזה שיורים אחד בשני בלייזר, וכאילו כזה מין. תמיד פחדתי מזה, יש לי איזה זיכרון שחברה אומרת לי, בוא נלך, ואני מפחדת להיכנס. אני ממש צריכה לדעת איך יוצאים, ומה זה, ואם אני אוכל לצאת. היה לי את זה בהמון המון סיטואציות בחיים, הייתי מורידה את עצמי ממתקנים בלונה פארק, הייתי, אני זוכרת את התור לרכבת הרים, איך שהייתי נעצרת שם כל הזמן, והבטן שלי הייתה מתהפכת, והייתי מפחדת נורא. לא ידעתי אז לקרוא לזה חרדה. לא ידעתי שיהיה לתסמינים של חרדה, זה היה מגיע בכל מיני וריאציות, וככל שהשנים עברו, הבנתי שיש לדבר הזה שם, יש לזה, זו תופעה נפשית שמוכרת, מוכרת אצל הרבה מאוד אנשים, מוכרת בעולם המודרני והמהיר שלנו גם, וככל שהעולם הולך ונהיה יותר ויותר מהיר, אנחנו מפתחים חרדה בכל מיני דפוסים כאלה ואחרים. אחר כך פיתחתי את זה בטיסות, אחר כך פיתחתי את זה קצת מול קהל, למרות שתמיד הייתי בחורה של קהל, ואתם מכירים אותי, מופיעה בסרטונים, והנה מקליטה לכם פודקאסטים, ועדיין ככה התחלתי לפתח כל מיני הפרעות כאלה ואחרות של, באמת של פחד ושל חרדה, וזה הגיע בכל מיני וריאציות, וככה בסוף השנה הקודמת ביקשתי להתמודד עם הפחד. הייתה בי איזו קריאה, כאילו הרגשתי שהחיים שלי מאוד מאוד פנויים כרגע, להתמודד עם החרדה הזאת שתוקפת אותי, ולהבין גם למה היא תוקפת אותי, ומה זה הדבר הזה, שדווקא אותי, שאני כאילו כל כך יציבה, ויש לי שכל כל כך הגיוני, למה דווקא אותי הדבר הזה תוקף, ומה זה בא ללמד אותי. אבל מה שלא הבנתי, זה באמת את רמת יכולת המגנות המטורפת שלי, וכשאני ביקשתי לא לפחד מהפחד, בעצם ביקשתי להתמודד איתו, ולא הבנתי את העוצמות של החרדה שאני הולכת לקבל, ועוד דבר שלא הבנתי, זה שרק כשאנחנו נמצאים במקום כל כך נמוך, וזה משהו שלי לא היה הרבה מאוד שנים, היו לי אפיזודות קצרות של ימים נמוכים, של רגעים נמוכים, כמו שאמרתי, של קצת חרדה לפני כנס, אבל זה היו דברים נקודתיים, זה היו דברים שהם עברו יחסית מהר, והצלחתי גם אגב למצוא לעצמי כל מיני פתרונות, וכן הלכתי לכל מיני מטפלים שעזרו לי להתמודד עם הדברים האלה, והדברים האלה היו נקודתיים. מה שלא הבנתי זה איך אני מתמודדת כשהדבר הזה הוא מאוד מאוד ארוך. כשהדבר הזה בעצם הופך להיות תקופה, והתקופה הזאת מפריעה לי לתפקד, והתקופה הזאת מפריעה לי להיות הפרסונה שאני, הפרסונה הכלילה, החיובית, השמחה, הפותרת, היודעת, הקמה מהר מנפילות. ופה בעצם מתחיל סיפור המסע שלי עם התמודדות, עם התקפי חרדה שלא עוברים, בעצם תקופה ארוכה של הדבר הזה לאורך חצי שנה. ואני רוצה לספר לכם היום קודם כל מה קרה שם, ואיך למדתי גם להתמודד, וגם איזה מתנות קיבלתי בדרך, כי אחד הדברים שהחזיקה אותי לאורך כל התקופה הזו, ושכל בן אדם גם חברים טובים וגם אנשי מקצוע שפגשתי בדרך, אחד הדברים שהם אמרו לי כל הזמן, זה לירון, הדבר הזה חולף. את לא תישארי ככה כל הזמן, זה בא ללמד אותך משהו, ועד שאת לא תרפי לתוך הדבר הזה באמת, ותסכימי להתמסר, ולהפסיק לנסות לפתור את זה מהר, רק אז את תתחילי לראות בעצם את הדבר הזה עובר דרכך, ובעצם עובר וחולף, וכל הזמן הם הזכירו לי, את לא תישארי ככה, וזה משהו מאוד מאוד חזק, שאני רוצה להגיד לאנשים, שעכשיו אולי נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה, וזאת המטרה אגב של הפרק הזה, להגיד לכם שאם אתם היום בתקופה קשה של חרדה, אולי של דיכאון אפילו, אולי בכלל של תהליך של גירושים, תהליך של פרידה, תהליך של אבל, תהליך של שינוי שלוקח לו יותר זמן ממה שצפיתם, תהליך של... אולי אפילו אתם, לא יודעת, בני נוער בגיל ההתבגרות, שעכשיו אתם איכשהו הפרק הזה הגיע לחיים שלכם, ואתם לא מבינים איך תצאו מהדבר הזה. אולי אתם בתהליך של שינוי בעסק שלוקח לו הרבה יותר זמן ממה שתכננתם, אתם לא תישארו ככה. הדבר הזה חולף, החיים הם בגלים, וכמו שהייתם בגל מאוד מאוד גבוה, ככה אתם אולי עכשיו נמצאים בגל נמוך, אבל הגל הזה יעבור. אז אני כאן כדי... לספר את הסיפור שלי ולתת לכם את התקווה ואת האופטימיות שהדבר הזה יעבור. אז הסיפור שלי מתחיל בעצם בראשון לראשון 2023, מדהים לפעמים, זה מדהים אותי, עד כמה אני מדויקת, אפילו המשברים שלי מדויקים, בזמנים שלהם. ביקשתי לא לפחד מהפחד, קיבלתי בראשון לראשון התמודדות עם אחד הפחדים הכי חזקים שלי, והפחד הוא שמשהו קורה לי, שקורה לי משהו פיזי בגוף ואני לא יודעת להתמודד איתו, ושמפה אני לא חוזרת. עכשיו אני הולכת לשתף אתכם בסיפור ככה, לא, אני לא יורדת לכל הפרטים, כי יש דברים שהחלטתי לשמור לעצמי וגם לאנשים שקרובים אליי, אבל אני כן אספר באופן כללי, כי עוד פעם הדברים האלה קורים לנו בכל מיני וריאציות. אז באמת בראשון לראשון יצאנו למסיבת סילבסטר, שככה הייתי, האמת שכבר הרגשתי את שנה שבע שלי נכנסת, כבר הייתי קצת יותר בהתכנסות, הייתי כבר פחות ברצון לפרטייה, מה שנקרא, אחרי שנה, באמת, אני קוראת לה שנה שש שלי, שנת 2022, הייתה שנת עונג ענקית. כל דבר אפשרי שקשור להנאות החיים קרה לי בשנה הזו, משפע חומרי למסיבות, לטיולים, לכיף, לכל מה שאתם רוצים לדמיין, זאת הייתה השנה הקודמת. והרגשתי שאני מתחילה כבר ככה להתכנס לתוך איזושהי שנה שמבקשת ממני התפתחות רוחנית, לשים טיפה את העונג בצד ולהיכנס למקומות יותר עמוקים, רק ששוב לא הבנתי עדיין את המהות. ובכל זאת יצאתי למסיבה הזו, ושם היה איזשהו אירוע, לא איזה אירוע דרמטי, לא צריך להיבהל, לא קרה, אף אחד לא עשה לי שום דבר רע, אבל היה לי שם איזשהו אירוע שככה ממש הקפיץ לי, את מערכת ההישרדות של הגוף בצורה מאוד מאוד חזקה, כמו שאמרתי, אני מאוד מאוד, מאוד חוששת לגוף שלי, ולזה שיקרה לי משהו, תמיד הייתי ככה, אגב, אני הרבה פחות חרדתית, יש את אלה שחרדתים לילדים שלהם, אני בכלל לא חרדתית לילדים שלי, כאילו יש לי אמונה מלאה בהם, שהם התמודדו עם כל דבר ושהם סופר חזקים, יש לי גם אמונה לגבי עצמי, גם ברמה הפיזית, אני יודעת שאני לא אכלה במחלה קשה, וגם בקורונה לרגע לא פחדתי בשום דבר שיקרה לי, אבל לא יודעת מה זה הדבר הזה, יש לי איזה פחד שאני אעשה לעצמי משהו, שמשהו שאני אכניס את עצמי לאיזה לופ מחשבתי ואני לא אצא ממנו, כנראה אני יודעת את יכולות המיינד שלי, וזה פחד שתמיד היה לי, ושם היה איזשהו אירוע שממש הכניס אותי להתקף פאניקה מאוד מאוד חזק. היום אני גם יודעת להגיד, אני בתוך העולמות האלה של חרדה, למדתי המון המון על העולם הזה, ואני תכף אמליץ לכם גם על ספר מטורף, מי שכאן סובל מההפרעה הזאת. ובאמת הדבר הזה ככה ליווה אותי, כמה ימים, לקח לי כמה ימים לצאת מזה, ואחר כך, לקח לי משהו כמו חודש וחצי של ups and downs, שלא הבנתי מה קורה לי, משהו בגוף, ממש ככה, מערכת הרצבים שלי הייתה מאוד 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 חשופה, וכל דבר קטן, שהלחיץ אותי טיפה, דברים שאני יודעת להתמודד איתם בחיים שלי, התמודדתי עם המון לחצים, פתאום אני לא מצליחה להתמודד איתם. אני כל הזמן מרגישה שמשהו לא בסדר אצלי, אני כל הזמן מרגישה שיש לי משהו פיזי, שיש לי גידול בראש, יש לי זרמים בראש, משהו קורה לי, אני מוצאת את עצמי, אומרת משפטים מאוד מאוד קטסטרופליים, ולקח לי משהו כמו שלושה שבועות להבין שאני בעצם בחרדה, לא הבנתי את זה. הלכתי למטפלת שטיפלה בי בעבר, דווקא בהקשרים אחרים, וידעתי שהיא גם מטפלת בחרדה, והלכתי אליה והיא באמת מאוד מאוד עזרה לי. אגב, אני לא הולכת בפרק הזה להמליץ על מטפלים בכלל, כי החלטתי שאני מבינה שבעולם הזה, בעולם הטיפול, לכל אחד מתאים משהו אחר, ולא בא לי להמליץ על משהו, מכל מטפל לקחתי את המשהו האחד הזה, ואני לא חושבת שהיה משהו אחד שסתידר אותי, זה היה שילוב של כמה דברים, ביחד עם, בעיקר לעשות עבודה על עצמי. אז המטפלים, כמובן שכבודם במקומה מונח, אבל אני לא הולכת להמליץ, בטח לא באופן פומבי על הדבר הזה כרגע. אז כן, ככה נעזרתי בה, היא עזרה לי להבין שאני בחרדה, היא עזרה לי להבין שאני לסדר את הדברים של כל מה שקרה, להכניס את הדברים למקום, ופשוט להבין שערבבתי כל מיני דברים, ערבבתי סיפורים, ערבבתי אירועים, ואני בסדר. והדבר הזה ככה הלך וירד, ובאמת חזרתי להיות בסדר. ואמרתי, איזה כיף, זהו, זה עבר, כנראה זה היה באמת איזה אפיזודה חולפת, ואיזה כיף שאני כבר בסדר. והנה כבר דפוס ראשון שלמדתי, וזה אחת המתנות שלמדתי מתוך המסע הזה, זה שכשמדובר בתהליכים יותר עמוקים, לא תמיד הפתרון הוא ככה, בפוקס, וזה כן משהו שתמיד אני מאוד מאוד רציתי, זה גם משהו שאני הרבה מלמדת, מן המנטרה הזאת של עסק זה לא דבר מסובך, זה בעצם הסלוגן שלי, והדברים לא מסובכים, הדברים פשוטים, אבל לפעמים יש אירועים בחיים שהדברים בהם קצת יותר מורכבים, ומה שקרה זה שכחודשיים, חודש וחצי אחר כך, ממש 3 ימים אחרי מסיבת האביב שעשיתי, אם אתם זוכרים, הייתי שם בהיי מטורף מי שהיה שם במסיבה, הייתי סופר מאוזנת, סופר בזון שלי, סופר לירון שאתם מכירים, הבאתי ככה את כל המתנות שלי, ושלושה ימים אחר כך היה לי איזשהו אירוע במשרד, ככה בין כמה חברי צוות, בעיקר ככה מול אנשים שאני עובדת איתם יותר צמוד, איזשהו אירוע שעוד פעם הקפיץ לי את כל החרדה מחדש, באמת אירוע לא דרמטי, שוב, כמה דברים שהיה צריך לסדר, כמה דברים שלא הסתדרו, אבל כשאנחנו נמצאים באיזשהו מקום מאוד מאוד חשוף ברמה הרגשית, וברמה של מערכת העצבים, שמערכת העצבים לא מאוזנת, ושוב, מהספר שלמדתי, וזה כן משהו שאני רוצה להמליץ לכם, כי אני חושבת שזה ספר שצריך להיות אצל כל בן אדם בעולם המערבי, והספר הזה נקרא 10 השיטות הטובות ביותר להתמודדות עם חרדה. זה ספר של רופאה בשם דוקטור מרגרט ורנברג. זה משהו שכמובן תורגם לעברית על ידי פרופסור רפאל קרסו ודוקטור דורית רונן, סליחה. וזה ספר מעולה, למה? כי קודם כל הוא נותן באמת 10 כלים שאתם יכולים לעבוד עליהם לאורך כל החיים שלכם, וזה משהו שאני התחלתי לתרגל תוך כדי התהליך שלי בהתמודדות עם חרדה, אבל גם מה שהוא עושה הספר הזה, הוא מסביר קודם כל מה קורה במוח במצב של חרדה. איזה הורמונים יוצאים מאיזון ואיזה חלקים במוח בעצם לא מתפקדים כמו שצריך, למה זה קורה, זה יכול לקרות מהמון סיבות, זה יכול לקרות, קודם כל יש אנשים שבאופן כללי המבנה של המוח שלהם יותר רגיש לזה, ואני חושבת שאני אחת מהם. זה משהו ששוב, לא היה לי איזושהי טראומת ילדות, משהו שקרה לי, זה משהו שהגעתי איתו לעולם, אני תמיד זוכרת את עצמי עם זה, אז למה אני מספרת לכם את זה? כי כשהמוח לא מספיק מאוזן באיזושהי נקודה, בגלל כל מיני דברים שקורים, אז החרדה עוד פעם מתפרצת, ואז יש כל מיני דברים, כל מיני תסמינים, ואלה התסמינים שהתחילו לקרות לי. אחד הדברים המדהימים בספר הזה, זה שהוא גם ממש מסביר מה קורה במוח בזמן של חרדה. וזה בעצם מה שקרה אצלי. הייתי מאוד 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 חשופה עדיין, וככה ההורמונים במוח עדיין לא היו לגמרי מאוזנים, ואז כל דבר קטן בעצם הדליק את כל התסמינים האלה, שאני הולכת קצת להקריא לכם עליהם. אני לא אכנס עכשיו למה גורם, למה אתם תקנו את הספר הזה מי שצריך, אבל בגדול, אחד הדברים המרכזיים שקורים בתקופה של חרדה, זה שרמת הסרוטונין במוח מאוד מאוד נמוכה, ואז יש מחשבות שליליות, דאגה, רגישות לאיומים, זאת אומרת, כל דבר קטן שקורה, וזה כל דבר קטן שקרה לי, זה היה מה שנקרא בגל השני שזה תקף אותי, זה היה בעיקר קשור לעסק שלי, כי שם היה לי איזשהו טריגר. כל דבר קטן, סופר פתיר, שאני מלמדת אתכם לעשות פה כבר שנים, היה נראה לי כמו קטסטרופה בלתי ניתנת לפתרון, שתבינו עד כמה זה חזק. תכנון לקוי, חוסר יכולת להיפטר ממחשבות שליליות או למצוא מסגרת חיובית, אובדן שליטה רגשית או הפרעה ביכולות הוויסות הרגשית, שזה גם נכון, אגב, הייתי בוכה בלי הפסקה, כל דבר היה גורם לי לבכי. הייתי במפגש קהילה עם הלקוחות שלנו באפריל, יש ממש תיעוד של זה, אמנם זה יצא יפה מאוד בסרטונים, אבל אני הייתי שם ממש לא בטוב. כל דבר גרם לי לבכי, סיפורי הצלחה על הבמה של לקוחות שלנו שמצליחים, בכיתי דמעות, כאילו הייתי מאוד 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 לא מאוזנת. ליקוי בשליטה על דחפים, תגובות לא הגיוניות לבעיות, דאגה מופרזת, גישה נוקשה וחוסר גמישות. הייתי ממש במין דופק מהיר, פי יבש כל הזמן, חוסר תיאבון מוחלט, חוסר יכולת להירדם בלילה. רזיתי ממש, מי שראה אותי בתקופה הזאת, וקצת, אפילו כתבתם לי קצת באינסטגרם, לירון, וואי, רזית, רזית. זה ממש ככה, ממש לא אכלתי, ירדתי לדעתי, לא בדקתי, אבל ירדתי איזה 3 קילו בקלות. מה עוד היה? וואו, זה היה פשוט גל מטורף, ומאוד מאוד מאוד קשה. עכשיו, אי אפשר להסביר את זה לאנשים שלא עברו את זה, זה נראה כאילו, מה? מה כבר קרה? ואיך לא הצלחת להרגיע את עצמך? ועוד את, לירון, שיודעת להוציא את עצמך ממצבים, ויש לך פתרון לבעיות, לא הצלחתי להשתמש בפתרונות של עצמי. הייתי צריכה בעצם לקבל עזרה מבחוץ. וגם תחשבו על כמה זה מאתגר וכמה זה קשה. אני מספרת את זה עכשיו, אני מאוד מאוד רגועה, אבל זה היה מאוד מאוד קשה. להיות בעמדה כזאת שאת בעצם מנהלת עסק ומנהלת אנשים ובאינטראקציה עם אנשים, ואת באינסטגרם ואת בסטורי ואת בכל מיני סיטואציות מול העולם, ואת ממש ממש לא מצליחה להוציא את עצמך מאיזשהו בור שחור שנכנסת אליו, ואת לא מבינה מה את עושה עם זה, ואת גם, והמוח הריאלי וההגיוני, כשמדי פעם הוא מבזיק, אז הוא מבין שאין באמת דרמה, אבל המערכת הרגשית והמערכת ההורמונלית לא מצליחה להיכנס לאיזון, וזה מאוד 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 מפחיד, בעיקר לאנשים רציונליים, הגיוניים, יציבים, שמחים, אופטימיים. בעצם לקחו ממני את כל הכלים החזקים שלי, האופטימיות הזאת, הלירון מוריות הזאת שלי, הכלילות שלי, ושמו אותי ב-180 מעלות הפוך. כבדות, חוסר יכולת למצוא פתרונות, ממש דכדוך, היו לי לא מעט רגעים גם של, לא אקרא לזה דיכאון, כי גם באמת באיזשהו שלב גם הגעתי לפסיכיאטר, והוא אמר לי, זה לא דיכאון, לירון, אין לך מה לדאוג, זה פשוט חרדה, את פשוט בחרדה מאוד ארוכה, וכשהחרדה לא עוברת, אז בעצם נהיה איזשהו דיכאון משני של, מה זה, אני לעולם לא יוצא מזה, וזה באמת מה שמאוד מאוד מאוד הדאיג אותי בתוך התהליך הזה. ומה שקרה בתוך התהליך, זה קודם כל, הדבר הראשון שלמדתי, ופה אני אתחיל קצת לדבר איתכם, באמת בתוך כדי אני אשזור את המתנות שקיבלתי. המתנה הראשונה שהחרדה מלמדת אותנו, ויכול להיות שהדבר הזה תקף אתכם לרגעים בחיים, בעלי עסקים, ולא סתם אני משתפת את זה, מתמודדים לא פעם עם חרדה, בגלל שיש לנו המון המון דברים על הכתפיים, ובמיוחד בעולם הזה שלנו, שאנחנו לא רק בעלי עסק, אלא אנחנו גם סוג של פרסונה ציבורית, אז יש לנו על הכתפיים המון המון דברים, ובתוך הדבר הזה גם לנשים יש את הנושא הזה של, גם לגברים כמובן, את הנושא הזה של הורות, אבל גם אצלנו אנשים יש את העולם הזה של אימהות שנכנס, ואנחנו פתאום רוצות להיות כל התפקידים, ואנחנו רוצות לשדר בסטורי שהכל קל, ולפעמים החיים מביאים אותנו לסיטואציות שבהם הדברים יוצאים קצת משליטה ומאיזון, והדברים לא כל כך פשוטים, והצורך שלנו והרצון שלנו עדיין להחזיק את כל הכדורים האלה, מייצר עוד יותר סטרס ועוד יותר חרדה. אז המתנה הראשונה שלמדתי היא לקבל עזרה. אחד הדברים שקורים בחרדה זה שאנחנו חייבים לקבל עזרה מבחוץ, בגלל החוסר איזון הזה, ההורמונלי, ובגלל החוסר איזון, אנחנו לא מצליחים לראות את התמונה כמו שהיא באמת, ובאמת הרבה אנשים מבחוץ, הרבה אנשים בצוות שלי באמת שהיו מקסימים וכל כך עזרו לי בתוך התהליך הזה וניסו לעזור לי, אבל הרבה מהם לא הבינו את מה שעובר עליי ברמה הבריאותית הפיזית, וזה היה נראה כזה, כאילו לירון מה עובר עליי, מי שלא הצליח להכיל את זה, שאלה אגב, זה היו ההתמודדויות הכי קשות שלי בתוך התהליך, אלה אנשים שלא הצליחו להכיל את זה, ואמרו לי, כאילו לירון מה עובר עליי, איך תתפסי על עצמך, אלה גם אנשים שבנקודה הזו למדתי שאני צריכה לתפוס מהם מאוד מאוד מרחק, כי הם כרגע לא עוזרים לי, הם רק מקשים עליי, אבל מי שכן הצליח, ומי שכן יצא לו להתמודד בחיים עם הדברים האלה, או אנשים קרובים אליו הצליחו להתמודד, מאוד מאוד עזרו לי, ומאוד ניסו להקל עליי, ודאגו שאני אוכל, ודאגו לשאול מה שלומי, הם באמת באמת ניסו לעזור, אבל בנקודה הזו אנחנו צריכים גם לעזר באנשי מקצוע, וכאן אני באמת ממליצה לכם, קודם כל לעזר באנשי מקצוע, שמתמחים בעולם הזה של חרדה, או בעולם הזה של איזשהו משבר נפשי, ובשלב מסוים גם, כשראיתי שככה, הטיפולים הפסיכולוגיים הצליחו לעזור, אבל לא מספיק. זאת אומרת, הרגשתי שאני עולה ואז יורדת, עולה ואז יורדת. הייתי צריכה תחזוקה מאוד מאוד חזקה, וגם נכנסתי ככה בתוך העסק שלי לאיזשהו תהליך מורכב של שינויים בצוות שהייתי צריכה לעשות, לאור המקרה הזה שקרה. ושוב, אם זה דברים שהייתי יכולה לפתור אותם די בקלות, והיום שאני מסתכלת על זה, אני אומרת, נו באמת, כאילו, זה piece of cake. אז זה היה נראה לי מאוד מאוד קשה, אז קודם כל נעזרתי שם באנשים בצוות שלי, יונתן שעזר לי לעשות את התהליך הזה מאוד מאוד טוב, מורן, שזאת מישהי שאחראית אצלנו על השמה, שהיא אאוטסורסינג להשמה, שגם שיתפתי אותה שאני ככה בתקופה מאוד מאוד רגישה, והיא גם כן עזרה לי לעשות את הדבר הזה בצורה מאוד טובה, ובאמת, באמת, גם עוד אנשים בצוות שלי שמאוד תמכו ומאוד עזרו. במקביל, נעזרתי, הייתי ממש בטיפולים פסיכולוגיים דחופים, כי הייתי צריכה כל הזמן החזקה מנטלית ורגשית בתוך הדבר הזה. ובאיזשהו שלב שראיתי שאני כרגע לא מצליחה לבד, גם נעזרתי בפסיכיאטר וגם נעזרתי בתרופות, ואני כן שמה את זה כאן על השולחן, כי אני חושבת שהרבה מאיתנו, אני שהבן אדם, אני הבן אדם הכי יציב בעולם, הכי רואה את התמונה תמיד, ואתם מכירים אותי, רואה את התמונה, כל כך בריא, לא הצלחתי לעשות את התהליך הזה לבד, ונעזרתי לתקופת זמן מוגבלת גם בתרופות, שהיום אני ממש ככה בתהליך של הורדה שלהם, ואני ממש מאמינה שעוד חודש מהיום אני כבר ממש אפסיק את השימוש באופן מוחלט, ואני ממש, ממש ממש גאה בעצמי על זה, כי החלטתי, כי ידעתי שאני צריכה את הקביים האלה לתקופה מסוימת, וגם ידעתי שעבורי זה זמני. זה משהו שמאוד מאוד עזר לי להתרומם. עכשיו, שוב, הפרק הזה לא בא להמליץ או לא להמליץ, או שוב, להגיד לכם מה לעשות, הוא רק בא לספר לכם את הסיפור שלי, כי החלטתי ש... השקיפות שלי, ובאמת לספר את הסיפור כמו שהוא היה, זה אחד הדברים הכי טובים שאני יכולה לעשות עבור אנשים, להראות להם שגם אנשים כמוני, שנדמה לכם אולי לפעמים שאני סופר וומן, וונדר וומן, ובלתי מנוצחת, גם אני מתמודדת והתמודדתי בחצי שנה האחרונה עם אתגר מאוד 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 גדול, שלא הרבה אנשים מתמודדים איתו, והייתי צריכה לקבל החלטות ולעזור לעצמי, וזה מה שבחרתי לעשות. כי גם ידעתי שמתוכננת לי הנסיעה הזאת לתאילנד, וידעתי שהיה לי ברור שאני לא יכולה לנסוע, ולא יכולה לעבור טיסות, והתאקלמות של ילדים במסגרות חדשות בתאילנד לחודשיים, כשאני מאוד 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 לא יציבה, ואני לא מצליחה להתמודד עם לקום בבוקר כמעט. זה מה שעשיתי, ולאט לאט בעצם התרופה התחילה לאזן אותי. שוב, לדברים האלה יש את ההשלכות שלהם, ויש להם את היתרונות ואת החסרונות שלהם, אבל זה היה מאוד מאוד נכון לנקודת זמן הזו, ואני כן שמחה שבחרתי בדבר הזה. ולאט לאט המצב רוח שלי התחיל לחזור אליי, זאת אומרת, האיזון, חלק ממה שהתרופות האלה עושות בעצם, זה פשוט לייצר איזשהו איזון הורמונלי, ופתאום האיזון התחיל להגיע, וחזרתי לאכול לאט לאט, חזרתי לראות את החיים פתאום, בצורה הרבה יותר רגועה, ובאופן מדהים, ככל שאני עושה את התהליך הזה עם עצמי, ועוד כמה דברים שככה נאלצתי לעשות, ואנחנו תכף נדבר גם על הדברים האלה, הדברים התחילו להיכנס למסלול, וגם בבית ספר לעסקים, החילוף הזה שמאוד מאוד רציתי לעשות, זה פשוט מדהים איך, גם בתוך תקופה שהיא הייתה כל כך שחורה עבורי, עדיין האמנתי בתודעת שפע, עדיין הייתי, השפע שלי לא נפגע אף לא לדקה, זה אחד הדברים המאוד חזקים שאני רוצה ללמד אתכם, כשאתם כבר מאוד מאוד, יש משהו שהוא כבר הטבע השני שלכם, הדבר הזה לא זז מילימטר, גם כשאתם מאוד מאוד לא יציבים, אז השמחה שלי מאוד מאוד נפגעה, התזונה שלי נפגעה, השינה שלי נפגעה, אבל תודעת השפע שלי לא נפגעה אף לא לרגע, והידיעה שגם את החילוף שהייתי צריכה לעשות בצוות, גם אם יהיו לי אתגרים וגם כרגע אני משלמת כאן איזשהו מחיר נפשי, הדבר הזה יקרה על הצד הטוב ביותר. ולכן זה מה שקרה, ולקראת הנסיעה שלי לתאילנד, הדברים התחילו להיכנס למסלולם, השינויים בצוות התחילו להיכנס לאיזשהו איזון, אני חזרתי לאיזשהו איזון מסוים, וגם כשהגעתי לכאן, אז, ואני מקליטה לכם היום את הפרק הזה מימים אחרונים שלי בתאילנד, אחרי תהליך, ממש תהליך הבראה שעברתי כאן, ולא רק כאן, התהליך הבראה הזה התחיל עוד בארץ, בתוך הרגעים המאוד מאוד מאוד נמוכים שלי. אני כן רוצה לשתף שגם כאן בתוך, בתאילנד, התחלתי איזשהו טיפול במקביל לתרופה שאני לוקחת, התחלתי איזשהו טיפול טבעי שאני עדיין לא ממליצה עליו, כי החלטתי שוב שאני לא ממליצה מתוקף אחריותי וזה שאני לא מטפלת, מוסמכת, אבל התחלתי איזשהו טיפול טבעי שעשה לי פלאים ממש כאן, אז, ושוב, זה הטיפול, ביחד עם ההחלטה שלקחתי, שאני עכשיו נכנסת לחודשיים של לטפל בעצמי, של להיכנס לתוך תהליך של התכנסות ולעשות, להבין מה זה הדבר הזה שקרה לי, למה זה הגיע אליי, למה החרדה הזאת הגיעה, איזה שיעורים זה בא ללמד אותי, מה הייתי צריכה לעבור, ואיך אני גם הולכת להעביר את הדבר הזה הלאה, לאנשים אחרים, אז התהליך, הטיפול הטבעי שעשיתי כאן בתאילנד עזר לי במקביל, מאוד מאוד מאוד, להתחבר לעצמי, להיות יותר מאוזנת, להיכנס לסנטר שלי ולהבין מה קרה. וזהו, אנחנו מסיימים חודשיים של באמת התרחקות מישראל ומהשוטף ומהסטרס, ומלהסתכל על דברים בפרספקטיבה אחרת, ובאמת להשקיע בעצמי ולטפל בעצמי ולהבין. יש תקופות בחיים שאנחנו צריכים קודם כל לדאוג לעצמנו, ולהיות בתוך הקן הקטן הזה שלנו עם המשפחה והבן זוג או הבת זוג, ולעשות את העבודה הזאת כדי שנוכל לעזור לעוד אנשים, ונוכל להוציא את האור שלנו החוצה. ואני רוצה לשתף אתכם כמה דברים שהחרדה לימדה אותי, ואני חושבת שכל מי שהיה כאן באיזשהו תהליך מאתגר בחיים שלו, שוב, תהליך של פרידה מאוד קשה, של אבל מאוד חזק, ואני יודעת שהרבה מכם עברתם את התהליכים האלה, ומתוך זה פתחתם את העסק שלכם, רק כשאנחנו בתוך כאב אמיתי, אנחנו מבינים מה זה בכלל, ומה זה לעבור בתוך כאב. אני עד לאותו, עד לחצי שנה האחרונה, אני לא חושבת שזכרתי כבר מה זה לעבור בתוך כאב מאוד 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 ארוך, ולא יכולתי להבין עד הסוף, אפילו את הלקוחות שלי, את הקהל שלי, לא יכולתי ללמד דברים עמוקים. אני כל כך רציתי כבר לקפוץ איזושהי מדרגה, ברמת היכולת שלי ללמד תודעה, ללמד רוח, אבל לא קראו לי דברים כל כך דרמטיים, וכאילו הקלפים שלי כל הזמן היו לטובתי, שלא הבנתי מה זה לעבור את הדברים האלה באמת, וכשאתם לא עוברים בתוך הדברים באמת, יותר קשה לכם לפתח כלים אמיתיים ולחוות אותם על עצמכם. אז המתנה הראשונה שקיבלתי היא לקבל, היכולת לקבל תמיכה ואהבה, אבל באמת, כשאתם נמצאים בתקופה כל כך רגישה, ותקופה ארוכה שהיא כל כך רגישה, שבתקופה הזו אתם מרגישים חסרי ביטחון, כל הכוחות שלכם הולכים מכם, אתם מרגישים חסרי שמחה, אתם צריכים לבקש עזרה. אז למדתי לבקש עזרה קודם כל מאנשי מקצוע, אבל לפני זה, מהבן זוג שלי, שבאמת אביו תמך בי בצורה מטורפת, ובאמת אהבה ללא תנאי שקיבלתי ממנו בתוך התהליך הזה, של כל בוקר לשאול איך אני מרגישה, ומה קורה איתי, ולדאוג לי כל הזמן, ולראות שאני אוכלת. ולעזור לי עם הילדים איפה שאפשר, ולנסות לעשות כל הזמן רק דברים שיסמכו אותי. ובין אם זה חברות שלי שהיו לידי ותמכו בי, ואם זה וואטסאפים על בסיס שעתי, אם זה שיחות טלפון ארוכות, מצאתי את עצמי באמת מדברת עם חברות שלא דיברתי איתם שנים, שככה ראו דרך פוסטים שלי שעובר עליי משהו, ושאלו מה קורה איתי. אז המון 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 אהבה, גם ללמוד לקבל אהבה מהילדים, שזה גם אחד הדברים שקרו לי. הילדים שלי מיד שמו לב שקורה איתי משהו, ברגע שבאמת ככה יצאתי מאיזון, והגל המאוד מאוד רציני שלי היה בפסח, ושם הייתי איתם, כי היינו בחופש, והייתי, וואו, הייתי לא הייתי, באמת, הייתי אדם מת מהלך, לא מאוזנת בעליל, והילדים שלי לגמרי קלטו את זה, ופשוט התחילו לתת לי אהבה, ולחבק אותי כל הזמן, ולהגיד לי שהם אוהבים אותי, ולהצמד אליי, מה שלא היה לי הרבה מאוד זמן, כי כשאת כל יכולה וכשאת וונדר וומן, אז את מתקתקת את הכל, ואת לא באמת שמה לב לדברים המאוד מאוד קטנים של החיים, וזה אילץ אותי להגיד תודה על מה שיש, בעיקר בעיקר על המעגלים הקרובים. הרבה פחות על המעגלים החיצוניים, והרבה יותר על המעגלים הקרובים והצמודים. אז קודם כל, זאת מתנה ראשונה מטורפת שקיבלתי. המתנה השנייה שקיבלתי, זאת היכולת להבין באמת, או לתרגל באמת חמלה ואמפתיה לאנשים במצוקה. אני חושבת שעד שאנחנו לא נמצאים במצוקה אמיתית, ושוב, לא מצוקה רגעית של שעה, שעתיים, יום, יומיים, אלא באמת תקופה ארוכה שעובר עלינו משהו, וזאת תקופה, אנחנו לא יודעים ולא מצליחים לגייס מתוכנו חמלה ואמפתיה לאנשים אחרים. וכשהייתי בתוך הגלים האלה של החרדה, אז הייתי סופר רגישה לכל מי שסביבי, כל ראיתי בעל חיים שנדרס, הייתי בוכה ומתחברת אליו. ראיתי פתאום מזג אוויר שמתחלף, התרגשתי ממנו. זאת אומרת, היכולת להיות ברגישות מאוד מאוד גבוהה לדברים, לטוב ולרע, זה משהו שבאמת עוזר לכם, באמת להיות רגישים ולהבין שהחיים הם 360 מעלות, וזה כמובן משהו שקורה לנו גם ככל שאנחנו מתבגרים, אבל בעיקר כשאנחנו לא מאוזנים בעליל, אז אנחנו פתאום מבינים מה זה להיות אדם במצוקה, מה זה להיות אדם שהוא כרגע במשבר וקשה לו, וזה משהו שלימד אותי המון, גם להיות הרבה יותר סבלנית, גם סבלנית לילדים שלי, ולראות את עוד יותר את המצוקות שלהם, מבין הדברים שקורים, ובין המצוקה, אם זה בבית ספר, ואם זה עם חברים, ואם זה באיזה התקף טנטרום כזה, שאנחנו לפעמים כהורים לא מצליחים להכיל את זה בכלל, ואין לנו סבלנות, ושוב, בא לנו רק לתקתק את זה, פתאום לראות באמת את המצוקה מבין החריצים, אז זאת מתנה שנייה מאוד גדולה שקיבלתי, כי אני יודעת שזה הולך לעזור לי. זה כבר עזר לי וזה הולך עוד יותר לעזור לי, בתהליכים שאני רוצה להעביר אנשים בהמשך. למדתי לנוח, זאת המתנה השלישית. אחד הדברים שהבנתי, וזה באמת חברות שעברו עברו תהליכים כמו שלי, וניסו כל הזמן להגיד לי את זה בהתחלה, ובהתחלה עוד לא הצלחתי אפילו לקלוט את זה, זה לירון, את חייבת לנוח. את חייבת לנוח, ומתוך המנוחה יתחילו להגיע התשובות. אל תנסי לתקתק את זה, ולהגיד, אוי, אוקיי, היום קמתי כבר בסדר, הנה זהו, זה עבר. לא, לנוח, לקרוא ספר, למדתי להיכנס למיטה עם ספר. זה משהו שלא ידעתי לעשות. וזה מטורף, שתבינו עד כמה המגנות הזה, ועד כמה השנה שבע הזאת של להיות כמה שיותר במים, במקורות מים, בים, על קרקע, במיטה, במקומות בטוחים, באמת כמה שיותר להתכנס, זה בדיוק מה שקרה לי. עכשיו, לפעמים המגנותים האלה והמתנות האלה מגיעות בתוך אריזות מאוד כואבות. לפעמים השיעורים מגיעים בתהליכים ובשיעורים כואבים, אבל זה חלק מזה, וזה מה שהייתי צריכה לעבור השנה. המתנה הרביעית שלמדתי מחצי שנה של התקפי חרדה, היא שהחרדה מגיעה כדי ללמד אותי משהו, וזה משהו שאמרו לי כל המטפלים שהייתי אצלם, וכל החברים שלי שהם ככה יותר אנשי טיפול ואנשי רוח, ואנשים שכבר עברו דברים, כל הזמן אמרו לי, החרדה לא מגיעה סתם, הרי חרדה מגיעה מאיזשהו טריגר, והטריגר הזה בא בעצם ללמד אותנו משהו. עכשיו, שאנחנו בתוך תהליך, שאנחנו בתוך חוסר איזון, אנחנו לא רואים את הדברים נקי, ואנחנו בכלל לא מבינים, הכל נראה קטסטרופלי. אבל אני הבנתי, וכשהתחלתי לחבר את הנקודות ולראות מתי מגיעות אצלי החרדות האלה ואל איזה טריגר עם הדברים האלה יושבים, שמתי לב שזה מגיע כשאני עושה משהו שאני כבר לא מחוברת אליו. כשאני עושה משהו כדי לרצות אחרים, כשאני עושה משהו שכבר לא נכון לי, שכבר לא מתאים לי, שכבר לא משרת אותי, שם בעצם הדבר הזה, הגוף שלי פשוט מתחיל לדבר איתי, ואנשים שסובלים מחרדה, אלה אנשים שהם מאוד 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 מחוברים לגוף שלהם, ואז ישר הגוף מתחיל לדבר, כי אחד הדברים שקורים בחרדה, בגלל השינוי ההורמונלי הקיצוני במוח, הדברים הפיזיולוגיים מתחילים לקרות, שזה פה יבש, דפיקות לב, נמלולים, לי היו הרבה נמלולים בפנים, בידיים, זרמים בעורף, כל הזמן חשבתי שיש לי זרמים בגוף, שמשהו קורה לי, רציתי ללכת לעשות MRI, כל מיני דברים כאלה. עוררות יתר, שזה אומר שאנחנו לא יכולים רגע לשבת סתם כאילו לבהות. כל הזמן אנחנו בלחץ, יש איזה משהו מודאג ומשהו לא רגוע. אז ברגע שאני יודעת שהדברים האלה קורים לי, הבטן מתחילה להתאפך, חוסר תיאבון, אני יודעת להגיד, אני בחרדה, משהו קרה, ואני ישר מתחילה להקשיב לעצמי. אז קודם כל החיבור שלי לגוף הרבה יותר עלה, וללמוד להבין איזה שיעור זה בא ללמד אותי, מה הגוף שלי בא להגיד לי עכשיו, אני בחוסר אלימה למה שאני רוצה, אני עושה כרגע משהו כדי לרצות מישהו אחר, וזה כבר לא מתאים לי יותר. אז לשים לב לדברים האלה, וזה באמת לימוד מאוד מאוד חזק, אז איזה כיף לי שיש לי את הכלי הזה, זה אשכרה להגיד, וואי, החרדה זאת מתנה. למדתי, וזה משהו מדהים שקרה לי בעקבות החרדה, ואני מאוד 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 שמחה עליו, ואני גם מאמינה שזה קשור ליום הולדת 40 המתקרב שלי, חזרתי לקשר מאוד מאוד טוב ותקין עם ההורים שלי, ואני רוצה להסביר למה אני מתכוונת. זה לא שהיה לי קשר לא טוב עם ההורים שלי, תמיד הייתי בקשר טוב איתם, שוב, תקופות יותר, תקופות שפחות, אבל בשנים האחרונות הרגשתי שכאילו האיזון הופר באיזשהו מובן, ובגלל שהייתי כל כך מצליחה במה שאני עושה, וכל כך חזקה, וכל כך יודעת, וכל כך פותרת, לא הייתי צריכה אותם בתור לירון הילדה. בעצם הייתי יותר, כאילו התפקידים התהפכו לי, הייתי יותר עוזרת, הייתי יותר נותנת פתרונות, הייתי יותר תומכת מאשר נתמכת. ואחד הדברים המדהימים שגם ככה אמרו לי אנשים שמבינים בעולמות האלה של הנחיית הורים וכל הדברים האלה וכל מיני מטפלים, זה שאנחנו תמיד צריכים להיות באיזשהו איזון מול ההורים שלנו. זה טוב שאנחנו חוזרים להיות הילדים של ההורים שלנו, ואחד הדברים שקרו זה שהייתי כל כך חלשה וכל כך בוכה כל הזמן, וכל כך עצובה וכל כך לא מבינה מה קרה לי, זה שכל הזמן רציתי לדבר עם ההורים שלי, כל הזמן הייתי מתקשרת לאמא שלי ובאה אליה ומחבקת אותה ובוכה לה. ובעצם נתמכת על ידי אמא וגם על ידי אבא שלי, המון שיחות עם אבא שלי, המון להבין מה עובר עליי והמון שיחות עידוד, והדברים האלה החסירו אותי בעצם ללירון שלפני 15 שנה, שלירון שלפני סיפור ההצלחה הגדול, ברגעים שבהם היה לי יותר קשה, והייתי בתקופות יותר נמוכות בחיים שלי, ושחיפשתי מי אני אהיה כשאני אהיה גדולה, ומה יהיה, ומי אני אתחתן, ואיך אני אצליח, ומה יקרה איתי, ושם הייתי המון נעזרת בהורים שלי. ופתאום הדבר הזה החזיר אותי להיעזר בהם, וזאת בעצם הפכה להיות תקופה קסומה בחיבור ביני לבין ההורים שלי, וגם ביני לבין האחים שלי אגב. אני ואחותי חזרנו לקשר הרבה יותר מעמיק, הרבה יותר שיחות נפש. כמו שאמרתי קודם, גם עם חברות קרובות שהרבה שנים לא דיברתי איתם, או שהייתי באיזה, שוב, באיזה תפקיד של לירון המוצלחת שתמיד נותנת עצות, פתאום הייתי צריכה לקבל המון עצות, הייתי צריכה להיות בצד המטופל, ובצד שמקבל עצות מאמא ואבא, וזה יצר באמת יצא חיבור מאוד מאוד קרוב, וזאת אחת המתנות הכי מדהימות שקיבלתי מהחצי שנה הזאת. אז אם אתם כרגע בתקופה של משבר, המשבר הזה בא לסדר כל מיני דברים שלא היו באיזון. אז לא לפחד מהדבר הזה. לפעמים אנחנו יוצאים מאיזון כדי להיכנס בחזרה לאיזון בגרסה משודרגת. המתנה השישית שקיבלתי היא שלמדתי שאני רוצה להיות אימא. מתוך המקום המאוד מאוד נמוך הזה, וגם בעקבות באמת הרבה דברים שפתאום הבנתי שאני כבר לא רוצה לעשות יותר, הבנתי מה אני כן רוצה לעשות, ואני חושבת שרק עכשיו, רק שהבן הבכור שלי עכשיו חוגג 10, רק 10 שנים בתוך ההורות שלי, אני באמת מבינה שאני רוצה את התפקיד האימהי, לא רק עושה אותו כי אני צריכה, אלא ממש רוצה בו, ורציתי להיות המון עם הילדים שלי, רציתי להיות המון בבית, רציתי מאוד לקנן, רציתי, זה מה שהרגיע אותי, להיות בבית, במין שגרה מאוד מאוד רגועה, לעשות כביסה, לחכות לילדים, לשים אותם לישון, כאילו זה מאוד מאוד מחבר לדברים הפשוטים של החיים, וזאת אחת המתנות גם הגדולות שקיבלתי, פתאום ההבנה של מה אני באמת רוצה עכשיו. עברתי איזושהי פאזה, שוב, לא, גם לא סתם המשבר הזה הגיע 15 שנה אל תוך הקריירה שלי, כדי לעזור לי שנייה לסדר את הדברים מחדש. אני כבר לא לירון בת 25, אני לירון בת 40 עוד שנייה, ולירון בת 40 רוצה דברים אחרים. זה לא שאני לא מאוד רוצה ואוהבת את הקריירה שלי, אני רוצה ואוהבת אותה, אבל באיזונים אחרים, בקונסטלציה אחרת, עם תוכן קצת מתבגר ומבושל יותר, ועם הרבה יותר מקום לאימהות שלי. אז זה עוד משהו שלמדתי. המתנה השביעית שלמדתי היא ענווה. למדתי שיש תהליכים שלוקחים זמן, ואני עוד בדרך, אני גם לא מתיימרת אגב להגיד שלגמרי סיימתי את התהליך שלי. אני מרגישה שכן אני לקראת סיומו, כן אני הרבה יותר מאוזנת, כן אני כבר בקושי ככה במינונים מאוד מאוד נמוכים של התרופות, ואני מרגישה שאני לקראת ממש ככה, זהו, אני מתחילה לעזוב את הקביים שלי, ומתחילה גם להבין המון דברים, ולהבין מה אני רוצה, ולחזור לעצמי, אני ממש בסיום התהליך בהרגשה שלי, אבל יחד עם זאת אני כבר לא מתיימרת להגיד, זה מאחוריי. לא, יש תהליכים שלוקחים זמן, וזה אחד הדברים שכל המטפלים שנעזרתי בהם ניסו להגיד לי ככה בתוך התהליך הזה, לירון, אל תתיימרי, עוד לא פתרת, הכל בסדר, יום ביומו, ממש, זה אחד הדברים המרכזיים שלומדים בתוך תהליך של משבר. להיות בענווה, להבין שהדברים קצת יותר גדולים מאיתנו, להבין שכל יום אני לומדת משהו חדש, שגם כל יום יכול להיראות אחרת, שזה אני גם רוצה להגיד למקום החיובי של הדברים. גם אם היום קמתי בדאון, מחר יכול להיות יום טוב. ממש, אני יכולה להיות לגמרי אחרת. אני חושבת שזה עוד אחד מהדברים שלמדתי. למדתי את כל הרגשות, כל קשת הרגשות שקיימים בי. בכלל לא הכרתי רגשות כמו כאב, כמו עצב מאוד עמוק, כמו פחד מאוד גדול, כמו חוסר אונים. זה רגשות שבכלל לא ידעתי להתמודד איתם יותר מיום יומיים בחיים שלי. למדתי לגמרי להיות בתוכם, וכאילו אין יכולת לצאת כרגע. כרגע את צריכה לשהות בתוך הרגש המאוד מאוד מאוד מאתגר הזה. אז זה עוד לימוד שלמדתי. הלימוד השמיני זה למדתי כלים להתמודדות בתקופות שקשה. ומכאן גם נולד הקורס החדש שלי, Peace of Mind, כי הבנתי שלא יעזור לי כל החומרים המרגיעים שאני לוקחת במקביל כדי להצליח לחשוב יותר טוב, אני צריכה לעבוד על עצמי ולהבין מה מפעיל את החרדה, ואיך אני יכולה להתמודד איתה בשיטות טבעיות, וכל הזמן גם איך לדעת לנהל אותה עוד לפני שהיא מגיעה, איזה סטרס אני מורידה מהחיים שלי, ובקורס החדש שלי אני ממש מכניסה הרבה מאוד מהשיטות שלמדתי, איזה תקסים וריטואלים אני יכולה להכניס לחיים, כדי להוריד את רמת הסטרס ולא להגיע בכלל למצב של חרדה, איך אני מזהה שהדבר הזה מתקרב אליי ואני מורידה אותו. אז למדתי המון 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 כלים, ואלה כלים שאני רוצה לגמרי להעביר אותם הלאה, ואני הולכת להעביר אותם בקורס החדש שלי, ואני חושבת שהם גם יתרמו לנו המון, גם כבעלי עסקים וגם בכלל. והדבר האחרון, האחרון, האחרון שלמדתי בתוך התהליך הזה, הוא שכדי להתחבר מחדש, וכדי לקפוץ מדרגה קוונטית, אני צריכה להתפרק. מה שנקרא, להסיר את המעיל, כמו שניסים המון אומר, לפשוט את המעיל, להסיר את הפרסונה, להיפרד מהאגו, להיפרד מלירון מור, הדמות, הפרסונה, היודעת, להסכים להתפרק באמת, להיות במקומות מאוד 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 נמוכים, כדי להתחבר מחדש, ולהבין מי אני בגרסה החדשה שלי. והדברים האלה לא לוקחים יום או יומיים, הם לוקחים לפעמים כמה חודשים, לפעמים אפילו כמה שנים, אבל אני חושבת ש... זאת אחת המתנות המרכזיות שקיבלתי מהתהליך הזה, שכדי באמת להגיע למקומות גבוהים, אנחנו צריכים לעבור דרך החושך, אבל לא לעבור אותו אוקיי, יאללה, דרכתי על גחלים בכנס של טוני רובינס. זה לעבור באמת במקומות חשוכים, באמת להיות במקומות הנמוכים, להסתכל מלמטה קצת על אנשים ולהגיד, וואו, אם רק היה לי את מה שיש לו, או וואו, אם כל מה שאני רוצה עכשיו זה רק לקום בבוקר שמחה ומחייכת. לא רוצה יותר מזה. זה ללמוד לסמוך מהדברים המאוד מאוד קטנים, ועם זה אנחנו נסיים את הפרק הזה. יצא לי פרק סופר ארוך, גם ידעתי שזה הולך להיות ארוך, כי רציתי לשתף אתכם באמת בכל הסיפור, במה קרה, בלי לרדת שוב לפרטים, אבל באמת לספר לכם מה קרה ברמה האמיתית של הדברים. איך התמודדתי, איפה היה לי קשה, ומה הדברים שהכי יעזרו לי בתהליך, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, מה המתנות שלקחתי. אז אם הפרק הזה עזר לכם בתקופה יותר נמוכה, אני מאוד מאוד אשמח שתשתפו אותו עם עוד אנשים, אני חושבת שזה אחד הפרקים הכי חשובים שהקלטתי ברמה הבין אישית שלי אליכם, והתרומה שלי באמת לעולם, כי אני חושבת שמי שלא חווה דבר כזה, לא יודע עד כמה החוויה הזאת היא חוויה קשה, ועד כמה אנחנו צריכים במקום הזה מישהו שיגיד לנו שהכל בסדר. גם הכל יהיה בסדר, אבל גם הכל כבר בסדר. ושאתם תצאו מזה, ושהדברים חולפים, הכל חולף ומתחלף. ולא לדאוג, הדבר היחיד שקבוע הוא השינוי, אני מאוד מאמינה בזה, ולפעמים כדי לעבור תהליך של שינוי אנחנו צריכים לעבור במקומות כואבים, אבל מזה אנחנו לומדים את החוסן שלנו. אז אני מקווה שאהבתם את הפרק הזה, ואיתו אני גם הולכת לפתוח באמת ככה, להתחיל להיפרד משנת 2023, ולפתוח את שנת 2024, שאני מרגישה שזאת הולכת להיות שנה מאוד עוצמתית וחזקה, שתחבר אותנו לחוזקות שלנו, ובעיקר תחבר אותנו בין רוח לחומר, בין היכולת שלנו להיות מחוברים, לעני העליון שלנו, לעולמות גבוהים, לקבל מסרים ואינטואיציה, ובאמת להקשיב לכל הקולות ככה, הגבוהים יותר שרוצים לקדם אותנו, ביחד עם העולם הגשמי של החוויות, של החומר, של הטעמים, של החושים, זאת הולכת להיות השנה הבאה. אז זהו, היה לי כיף איתכם, ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים. ביי!